שלנו על הביתוס. שדרת לשנוכה. אמר להייתי לסמידה. נדה יהודה. עד אמר לסמידרי. אין להייתי. אמר להייתי. עד להזל יהודה. עד אמר לחיר מתלה. גושקר הייתי. אמר להזיל הייתי. ועד להזל יהודה. עד אמר לגושקר עליך. קמחה בסער הייתי. אמר להזיל הייתי. ועד להזל יהודה. אב השליף המסענה אמרה איזה ואחזה עם השליף עמוד לתריכה איתבה לפורטה בקרה קרה אלה רבי יוחלם בזכאי על עקה בכלל איתה גם לדורד רבי צדות אמרה בי כסור איתה ברבי צדות הייתי ב-40 שנים בתעניתה לא יחד ירושלם ואב החלמיד היה במכפל בנעב אמרתי לגורגורת מי צמינל ושד ירושלם יא רכבי פנפשה, פיתקה לכל דר ופסקה, עדיתה בשוקה. אמרה, איי, דמני, באי לאן נפיד, כספם בחוצות ישבית. הממר הזה מעריך הסיפור. אמר, זיל, הייתי לסמיתה. מראה קצת למור כזה מוזר, ששליח כל פעם הולך, חוזר, הולך, חוזר, כאילו משהו מוזר בהתנהלות שלו. ולכאורה, שמה צריך לספר לנו על הסיפור הזה? לא היו הדברים במקרה. שאם לא במקרה, מה החידוש היה? מה החידוש? זאת אומרת שתמיד כשכתוב משהו, רוצים לומר לנו איזה מסר, איזה אמירה. אלא ודאי רוצים לומר שהכל בגזרה משהו. מטרת הגמרא פה לתאר מעורבות אלוקית. הקדוש ברוך הוא היה מעורב מאוד מאוד. ולכן, בהתחלה שרצה השליח סמידה ולא מצא, היה עדיין חיבר. וכשהוא רצה לקח חיברתה, גרם השם יתברך שיהיה נמכה. כדי שלא יימצא. וכן אצל גושקי רק עם 15, כל זה גזירת עליון. שכל אשר רצה השליח, בדיוק מה שהוא רצה, עכשיו נמכה. מה זה בא לומר? קרתי דברים אלו גזרה מהשם יתברך כדי שידעו הכל כמהשם יתברך דברים אלו כך היה כך זאת אומרת שהגמרא הזאת באה לא רק לספר סיפור על שליח מוזר בהתנהלות אלא לומר שזה לא השליח לא היה מוזר, שליח מאוד הגיוני השליח שהוא באמת עזב את החלון היה מלא חברתה והוא ראה, לא ראה שום בעיה בזה שהוא הולך להגיד לה, רוצה חברתה ניקח ובאורך אלוקי, השגחתי, מוזר, בדיוק מה שהוא רצה, נעלם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעורב אישית, בצורה מאוד מאוד מושגחת, בחורבן, באכזבה, בתחושת חוסר ההשתונות, בתחושת חוסר יכולת, משהו פה, הכל מתפרק לנו. אנחנו רוצים משהו, מה שאתה רוצה בדיוק לא נלקח לך, מה שאתה מתחיל, הכל מתפרק. זאת אומרת שכשנחרבת ירושלים, זה לא חורבן של ארצי. חורבן ירושלים זה לא שטוב, היה לחץ מבחוץ של אויבים, או בכל מיני מקומות אחרים בעולם, ובסוף יש את ההשלכות של הלחץ הכלכלי ודברים התפרקו, לא. חורבן ירושלים זה מהלך אלוקי שרוצה לומר מסר לעם ישראל. והמסר שרוצה לאמר לעם ישראל זה שאם אין לכם סדר בחיים, אם הסדר, אם המהות של ירושלים איננה, כל מה שאתם רוצים מתפרק. כל התכניות שלכם מתפרקות. אם אתם לא נאמנים למי שאתם, אתם לא נאמנים למהות של ירושלים, הכל מתפרק. זה לחדד את הדיון הזה. ביה הגמרא, שתי דעות, איך מתה אותה אישה. דעה אחת אומרת שכשהיא הלכה החוצה, היא דרכה על איזה צורה. דעה השנייה, שהיא אכלה את הדורגרת של רבי צדוק. דה אומר המערב, כאלו שני לשונות מחלוקתם הם דברים נפלאים. לא סתם ויכוח את האישה מתה, זה קשור בדיוק לסוגיה שבה אנחנו עסוקים. מי שסובר במוטיב לפרטה בקר, שמסובר דבר למה היא מתה בגלל הצורה, הייתה מיטתה על ידי דבר שיש לו חיתות חומרית, פרטה, פרש, מוטה בקרה ברגל, שזה מקום שפילות הגוף, חיתות החומרית. ומנדה אמר, מצא גורר דרבי צדוק, גורגרת של רבי צדוק, יש בו ריח, היא מתה מהריח, ככה רש"י אומר, שהריח של הגרוגורת המית אותו. הריח כמובן הוא לא משהו מחרוק, הוא מזיק לנפש ולנשמה. ידוע שכל ריח הוא לנשמה, ורשו חזר כל הנשמה תלויה, זה הריח שהנשמה נהנית ולא הגוף. מחלוקתם, איזה מוכן יותר לקבל המיטה? ולשון שמרדותי לפרת הגוף סיבה אל המיטה, על ידי הגוף בא החטא, שאם אין גוף היה אדם כמו מלאך, כדי הגוף ראוי לקבל קודם דבר הדורי המיטה, ולשון השני, הנפש ראוי שתקבל המיטה תחילה. כשמנפש הגוף אבן דומם, ואין בעל מעשה, כך הנפש עושה. כך אמר, והשן הראשון, השירה הזאת נדבקה בגופה דבר מיוס, וזה קיבלה מיטה. השן השני, כבן אפשר ריח המזיק הנפש, מטבל קודם המיטה. זאת אומרת שהשירה הזאת בעצם מבטאת את ירושלים, את האומה, את עם ישראל, ששום דבר לא הולך, הכל מתפרק לו. עם ישראל מנסה להשיג דברים, מנסה לתכנן, והכל מתפרק פעם אחר פעם, והוא מקבל איתותים מאוד ברורים מהקדוש ברוך הוא, אתה לא בכיוון. וכשצריך לשאול את השאלה, למה? מה הבעיה? הבעיה היא, יש פה איזה חטא. צריך לברר מהו החטא. שתי גישות. יכול להיות שהחטא הוא נובע מהחומריות היתר. העולם החומרי חזק יותר מדי. זה נקרא פרש. פרש זאת אומרת, המותרות של הגוף. הגוף שלנו מוציא החוצה צורה. מה זה צורה? צורה זה מה שהגוף לא צריך. זה המותר, שריות, פסולת. אבל כשיש חומרנות וחומריות, אז משתקעים במותרות. אנשים מתעסקים במותרות. ומה שלא צריך דווקא, נמשכים אל מה שלא צריך, המותר. זה נקרא שהרגליים מתבוססות ברפש. זאת אומרת שהעולם החומרי התעסק יותר מדי במותרות. וזה חוסר איזון בירושלים. ירושלים זה לא שמרצה לצריך לעשות בגוף, צריך לעשות בגוף. אבל הפרתם את האיזון. התעסקתם יותר מדי במותרות. האישה הזאת היא עשירה. יש לה המון כסף וזהב. בסוף מה היא אומרת? אפיקת לכל דם על הכספה, שדיה בשוק, הוא זורק את מלא מלא כסף וזהב. מה אני עושה עם זה? היה לה מלא 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 כסף וזהב. זאת אומרת, יש פה איזה מותרות, איזה הקצנה במותרות, לא מאוזנת. הקצנה לא מאוזנת במותרות, זה נקרא צורה. זאת אומרת, דבר שהוא בחוץ. הגוף לא צריך אותו. הוא יודע, הגוף מוציא את זה. צורה. אז למה אתה צריך? יש מה הבאת לי? לא יודע, אין צורך.
אין אפשרות
לחיות בלי מותרות.
איך לא
מסוגל
לחיות
במאדם
כזה
שהוא
לא...
להפך, המותרות הן המפריע מספר אחד לחיים זה המותרות. מה שגורם לאדם קשיים הכי גדולים בחיים.
הוא לא יכול לחיות בלי.
כן, אבל ככל שאנחנו מעמיסים על הגוף מותרות שהוא לא צריך, אנחנו מפריעים ומכבידים לו. בכל התחומים. המטרה שלנו לאט לאט למזער מותרות גם בשביל בריאות הגוף ובשביל בריאות הנפש. כתוב על המן, שבני ישראל אכלו מן במדבר שלא הייתה צועה. לא הייתה רוצה שום צועה. מה זאת אומרת? שהמן חינך את עם ישראל שיש דבר כזה לחיות חיים שאתה לא בלי מותרות. כך בדיוק בדיוק מה שאתה צריך באמת. אומר לבוגות. מה העבודה זרה שמשה רבנו נלחם איתה הכי חזק? בעל פאור. משה נקבר מול בית פאור. מה זה בעל פאור? עובדים לצועה. עושים פולחן לצועה. מה זה פולחן לצועה? זה פולחן למותרות. לעשות מהמותרות עסק. מותרות, חשוב מאוד. למה? כי המותרות זה בעצם, אל תתחיל לעשות למיין לי, מה באמת, מה לא, אל תחפש לאיזונים. תזרום עם המותרות. וזה חטא, חטא חמור, ירושלים, עם ישראל צריך להיות עם מאוזן. עם מאוזן הכוונה שהחומר לא חפש נפח נבר לגבולות שלו. כבר שיש לה פרש ברגליים, צורה. חושב שלא צריך. זה גורם למוות, זה התפרקות. מה שאומר כאן שהגוף גורם את החטא. מה זה הגוף? הגוף זה הנטייה של האדם לקחת, כן, להגזים הפער במה שלא צריך. מה שצריך, ואין בעיה, זה לא קודם חיות. החטא הוא לא בזה שאדם אוכל בשביל. אין חטא בלכות בשביל. ומה הבעיה? המותר. ההגזמה. השם השני, הבעיה הגדולה של ירושלים הייתה הנפש. הבעיה של ירושלים הייתה לא ההתגברות של המותרות, אלא תפיסות עולם שגויות. הנפש, תפיסות העולם, מחשבות, רצונות, לא נכונים. טעויות ברוח. ולכן, זה גרוגרת של רבי צדוק. מה זה גרוגרת? רבי צדוק, אנחנו רואים, זה אדם שהתפלל כל החיים שלו. כל החיים שלו התפלל, מה אומרת שהוא התענה? 40 תעניות. רבי צדוק זה אדם שמבטא יותר מכל דבר אחר דבקות בעולם הרוח. הוא כולו דבק בקודש. כל הזמן מתפלל בצה, ורק עוסק פעם. וזה... וכשהוא מוצץ משהו, מה זה, יש לזה ריח, יש לזה, זה העומר החיים של רבי צדוק, זה מי שהוא. הוא לוקח גרוגרת, מוצץ אותה, זאת אומרת שהוא, כל החיות שלו עסוקה רק בתפילה ורק בקשר עם הקדוש ברוך הוא, זה הוא, שזה ריח מסוים, שזה ריח. וירושלים לא מסתדרת עם הריח הזה, מזדעזעת מהריח הזה. לא מעוניינת בריח הזה. ירושלים מתה כי היא לא רוצה את הריח הזה. הנשמה מתפרקת מזה, מזיק לה הנפש, היא לא רוצה את זה. זאת אומרת שהעולם הרוחני הירושלמי התרחק מהתפילות. הצדוק הכהן, הצדוק היה מתפלל גדול. אתה מתחיל כהן, לא, תפילות, ולא דבקות בהשם. ולא התעלות רוחנית, זה בעיה ברוח. הנפש היא עושה את החטא, הרצונות, השאיפות. לכן, לפי הלשון הראשון, נדבק בגוף דבר. הלשון השני, קיבל נפשה, ריח מזיק נפש. כך גם מסכת סנהדרין, שאל אנטונינוס את רגי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמו מן הדין? הגוף אומר לא אני חטאתי, ומשל נשמה נפרדת אני כאבן גומם. הנשמה אומרת אני לא חטאתי, משל שנפרדתי אני קורח באוויר כמו מלאך. ונגד אלו אמר כאן, ללשון הראשון, לא תמלפרת בקרה, יותר קודם הגוף לקבל ההפסד של הדוח חטא, להחליש מהגורד על צדוק, הנפש יותר ראוי להפסד, פני שהגוף כאבן גומם לא על הנפש. עוד יש לפרש. כי לא יחליט נשמה לא תמלפרת בקרה שהדבר שהוא פחות, מוכן לקבל קלקול קודם. וכך הגוף שהוא פחות ושפל, הרגל מוכן לקבל קלקול יותר מנפש. ההסבר הזה הוא הפוך מההסבר הקודם. בהסבר הקודם המהר"ל אמר שהגוף הוא סיבה, נכון? סיבה לקלקול. ופה הוא כותב לא שהגוף סיבה, אלא הגוף מקבל. זאת אומרת שיש פה הסבר אחר. הסבר עכשיו לא מדבר על הסיבות, מה הסיבות, אלא מנתח איפה אנחנו רואים את עיקר הנזק, איפה מתבטא עיקר הנזק. לא מה גרם את ההידרדרות, אלא איפה היא באה לידי ביטוי. למי שאומר שיאללה זבל ברגליים, זאת אומרת שהמקום שבו אתה תראה מיד את ההשלכות של ההידרדרות הרוחנית זה בתחום החומרי. שם אתה מיד תראה את ההשלכות. כי הגוף הוא הכי קל להשפעה. הגוף הוא מושפע מאוד בקלות, קל לקבל אליו, פחות, שופט, מוכן לקלקול. להחליש לדחה גורגרת, סבר כי הנפש מקבל הקלקול, כי החשוב אינו יכול לסבול, הדבר הוא רק מפסידו. זאת אומרת שכאשר יש רגישות, כשאדם הוא מאוד רגיש, אז כל דבר זר לו, כל דבר מיד הוא קשה לו להכיל אותו, קשה לו לסבול אותו. בכל אופן, בין כך ובין כך, יש לנו פה תיאור של ההידרדרות של ירושלים, הידרדרות חומר וברוח, שיוצרת חוסר יכולת של ירושלים, של עם ישראל, לממש את הרצונות שלו, לממש את התוכניות שלו, להיות, לעמוד על הרגליים. מספר את הגמרא, אבא סיפרה, ריש בריוני בירושלים, הוא היה ראש הבריונים שהיו במרד נגד הרומאים, הוא היה ברחתי, בין אחותו שרבי יכולה למשלטה, שהלך לאיתה בצינה לגבל, אתה, אמר לי, עד אימא תבידו אחי, כתילו על מקפנה, אתם מורדים ברומאים וגורים לרעק, אמר לי, מה יהיה אבי? אני מסכים איתך, אבל החסידים שלי, שנופיעה, בריונים, ירגו אותי אם אני אפסיק להיות המפקד שלהם, קטנו לי. אמר לי, חזי לי, תקנת, טוב, הסיפור ידוע, הוא יצא החוצה, והוא ביקש מהקיסר שלוש בקשות, אחד זה שושלת של רבן גמליאל, אחד זה יבנה וחכמיה, ורפואה לרבי צדוק. בהתחלה הוא אומר לו, שלום עליך הקיסר. למה, אומר לו, למה אתה קורא לי הקיסר, אני לא הקיסר? אומר לו, ברור לי שאתה תהיה המלך, כי כתוב על לבנון ואדיר יפול. זאת אומרת שבית המקדש, שנקרא לבנון, נופל בידיו של אדיר. אדיר זה מלך. אז ברור לי שאם אתה תתרוש את המקדש, זאת אומרת שאתה הולך להיות מלך, באמת בדיוק מגיעה הבשורה מרומא שממנים אותו. אומר המערב, דיבור מתחיל על לבנון באדיר יפול. טעם שנקרא בית המקדש לבנון. הנושא שלנו הוא לברר את ירושלים, את מהותה של ירושלים. לב ליבו של ירושלים זה בית המקדש. בית המקדש נקרא לבנון, וארץ ישראל נקראת הר. כמו שנאמר, חטא ויחנן, ההר הטוב הזה והלבנון. הר מובדל מן הארץ בהתרוממות. וכך ארץ ישראל מובדל מכל הארצות בהתרוממות. בכל מקום אינו נבדל לגמרי, רק כמו הר, שאינו מובדל לגמרי, הרי שם ארץ עליו גם כן. בית המקדש נקרא לבנון, כי לבנון נבדל מן הארץ, שהרי זה לבנון, ואין שם ארץ עליו, רק הוא מחובר לארץ. כך בית המקדש נבדל משאר חלקי הארץ בקדושתו לרוממותו על כל הארץ, אין שם ארץ עליו, והוא נבדל ממנו, רק עומד בארץ כמו לבנון. עוד יש בזה דברים גדולים, התבררו בחידוש דברות השם, למה נקרא בית המקדש לבנון. ובהבדק יבין כי שני דברים אחדים הם בעניין אחד. שבשביל שבית המקדש נבדל במערתו משאר חלקי האדמה ומלבין חטא ישראל, כמו שאמר, למה נקרא בית המקדש לבנון שמלבין לבנותיהם של ישראל. כן הסרת החטא מצד המעלה נבדלת האלוקית. וזה נקרא לבנון. בית המקדש מעלתו שהוא נבדל מן הגשמי הוא האדמה, כמו הלבנון שהוא נבדל מן האדמה. וכך מחפר ומלבין לבנותיהם, ואין כאן מקום זה. אז קודם כל אנחנו עסוקים בנושא שלנו של חורבן הארץ וחורבן המקדש. יש פה הבחנה בין מדרגת ארץ ישראל למדרגת המקדש, נושא שהוא יחזור גם בסוף הספר הסוגיה הזאת וגם סוף ספר גבורות השם. ארץ ישראל היא נקראת הר. מה זאת אומרת שארץ ישראל נקראת הר? בדרך כלל כל הארצות, החומר הוא גורם לירידה. ככל שאדם יותר עסוק בחומר, אז הוא נמצא בירידה רוחנית. אדם שהוא כל היום עוסק בעבודת אדמה, או שהוא כל היום בונה בניינים, שהוא בכלל הוא גר, קשור לאדמה, אז הוא נהיה ארצי וחומרי, וזה גורם לו ירידה רוחנית, זאת אומרת הוא לא עסוק ברוח. ולכאורה האדם שרוצה להיות רוחני צריך קצת לצאת מהקשר לפיזי, לאדמה. ולכן אומות כל הארצות הן נקראות ירודות, עולים לארץ ישראל, כי בכל הארצות האדמה גורמת לירידה, גורמת לבני אדם הידרדרות רוחנית, השתקעות בצרכים הפיזיים, בעבודה, בהצלחה כמותית, במושגים ארציים, זה מזיק לרוח. ויש מקום אחד שהוא שונה לגמרי, שבו הארץ, החומר, לא רק שהוא לא גורם הידרדרות רוחנית, אלא הוא עוזר להתעלות הרוחנית. רק בארץ ישראל אפשר להתנבא. בארץ ישראל, הארץ עוזבת לנבואה. החומר תורם לרוח. לא רק שהוא לא מפריע לרוח, אלא שהוא גם תורם. זה ארץ הנבואה, ארץ הקודש. זאת אומרת ש... כשאדם אוכל פירות של ארץ ישראל, הוא מתקדש, כך כותב הבח על הטור. כשאדם אוכל פירות של ארץ ישראל, זה מתווספת לו קדושה. כשאדם עולה לארץ, אז הוא מצליח, בזכות עצם זה שהוא נמצא פה בארץ, להבין דברים יותר גדולים בתורה. חתם סופר, כותב תשובה לחכמי ארץ ישראל, הוא אומר להם שכשהתשובה שלי תגיע לארץ, אתם תבינו בדברים שאני לא חשבתי. ועכשיו דברים חדשים, התגלו לכם. כי הארץ, הארץ עצמה, ופלא, זאת, זה נקרא הר. מה זה הר? זה אדמה שגורמת לנו התרוממות. זה חומר שהוא לא מוריד אותנו, אלא עוזר למעלה, אבל הוא שותף לעלייה. הוא דוחף אותנו למעלה. מדהים. זה נקרא הר טוב. למה זה הר טוב? זה הר שתורם לרוח. לכן אנחנו קוראים לארץ ישראל ארץ טובה. ארץ טובה הכוונה, לא שהיא סתם נחמדה, ארץ טובה הכוונה עוזרת להתקדמות הרוח. כי טוב, הכוונה רוחני, לא אנוכי, לא מצומצם, לא חומרי, לא משהו. נתן לאותו כי טוב, כלומר כל הבית מתמלא אורה. זאת אומרת שזה ארץ, זה ארץ, זה חומר, אבל חומר אחר, חומר מיוחד, חומר שתורם לבניין הרוח. בתוך ארץ ישראל יש עוד מקום שנקרא בית המקדש. מה זה בית המקדש? בית המקדש לבנון. לבנון זאת אומרת שזה לא חלק מהחומר. זה כמו שיש עץ שנמצא באדמה, הוא לא אדמה. הוא עץ, הוא שונה מהאדמה. זאת אומרת שבית המקדש זה לא אותו חומר, זה חומר אחר לגמרי. ארץ ישראל ושאר הארצות זה אותו חומר, אבל חומר שעוזר, חומר פלא כזה, זה אותו חומר שעוזר לנו להתקדם. בית המקדש זה לא אותו חומר, חומר אחר לגמרי. ולכן נפקא מינה הגדולה מאוד שכללי הפיזיקה לא חלים בבית המקדש. בארץ ישראל חלים כללי פיזיקה, אבל בבית המקדש לא חלים כללי פיזיקה. עומדים צפופים, משתחווים, רבופים. מקום ארון אינו מן המילה. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש. כללי הפיזיקה לא מדיר, אין זה לא חומר בכלל, זה לא יודע, זה משהו אחר. הוא נמצא פה, כן, הוא נמצא כאן, אבל הוא לא חומר. כל כללי הפיזיקה והכימיה והביולוגיה לא חלים. עמוד השן, הרוח לא מזיזה את השן. איך זה יכול להיות? היה שם, נחר, הוא לא. אין, לא הסריח אף פעם בשר, לא מסריח, זאת אומרת, זה אלפת של כימיה ביולוגיה, זה דבר זה. מסריח, נרקב, לא. איך זה יכול להיות? לא. כתוב בגמרא שהיו שוברים את כלי חיר שהיו מבשלים בהם קודשים, היו שוברים אותם על הרצפה, והיו נבלעים ונעלמים. זה לא חומר, זה נקרא לבנון, זאת אומרת, זה נמצא פה, אבל עץ זה לא אותו חומר של האדם, זה חומר אחר. כללים אחרים בגלל.
לכאורה גם על הארץ עכשיו אמרו אולי שגם פה הכללים הרגילים לא כל כך כללים רגילים לא כל כך פועלים. זאת אומרת, זה מתפרטט דרך כללים רגילים, אבל...
לא לגמרי מתפרט הכל. זאת אומרת, יש רגיל, ברכה גדולה.
אין עליה הסברים מצד הטבע.
זה לא משהו שהוא הפוך מכללי הטבע. ברכה יוצאת דופן. שאתה יודע, יוצאים ענבים ענקים. זה ענבות. פה זה הפוך מכל הכללים. נגד הכללים. מקום ארון אינו מן המידש. לא הגיוני, לא יכול להיות. אתה מחשב, מראה בסופה, עושה חשבון. רגע, לא נכנס, לא ברור כל שם. אין לו מקום. אז הוא לא... לא הגיוני בכלל. לכן זה נקרא לבנון. הוא נבדל מחלקי הארץ. אין שם ארץ עליו. למה זה כל כך חשוב? אז נגיד, הדבר הראשון זה חשוב. כדי להגיע לנבואה, אני רוצה להגיע לנבואה. טוב, בשביל זה צריך לתאר סייר. בשביל מה אני צריך לבית המקדש? אני כבר נביא. הגעתי לארץ ישראל, הגעתי לנבואה. מצוין. בשביל מה אני צריך לבית המקדש? מה הוא מוסיף לי? זאת אומרת שמה שהוא מוסיף זה שהוא מלבין את החטאים. מה זאת אומרת מלבין את החטאים? הסרת החטא הוא אומר מצד המעלה נבדלת האלוקית. נבדל מהגשמי. כשאני מגיע לבית המקדש, החומר שלי משתנה. זה לא רק שאני מתנבא. כשיהודי היה מגיע לבית המקדש, כל החומר שלו היה משתנה לגמרי. זה נקרא תיקון יסודי של כל החטאים. כל החטאים זה בגלל מגבלות הגוף. אתה מגיע לבית המקדש, הגוף שלך עובר שינוי לגמרי, 180 מעלות, גוף אחר לגמרי. תיקון יסודי. מלבין, זה נקרא מלבין. מה זה להלבין? לחבס, ללבן. זה משהו, להוציא את כל הלכלוך, שהכל נהיה לבן מבפנים, זה משהו מהפכה מבפנים. הכל מתנקה. זאת אומרת שבית המקדש מאפשר לנו לבנות לא רק את הרוח אלא את החומר, זה החידוש. ארץ ישראל מאפשרת לנו לבנות את הרוח, בלי שהחומר יפריע, אפילו החומר יעזור. בית המקדש מאפשר לנו מה לעשות? לא לבנות את הרוח, לבנות את החומר. חומר כזה שלא מופיע, מלבין חטאים. לכן בבית המקדש יש המון חומר. הולכים לבית המקדש, אוכלים קורבנות, שוברי חומר בבית המקדש. אבל תיקון כל החומר מתוקן. חומר אחר עכשיו, חדש לגמרי, שונה לדעלי, זה לא אותו חומר. בבית המקדש, כהן שאוכל קורבנות, נהיה יותר ויותר קדוש. ככל שהוא משמין יותר מהקורבנות, הוא נהיה יותר קדוש. כך כתוב.
מה זאת אומרת לבנות את החומר? לבנות את הרוח.
זאת אומרת שהגוף עצמו עובד לפי עכשיו כללים אחרים, יש לו... לא נראה זבוב. מה זה שלא נראה זבוב? מה זה זבוב? זבוב זה החץ. זה הסבכון, זה הריקבון. הגוף אחר. גוף מתוקן.
זה מתוך מקדש, זה לא בי.
איך?
איך בי?
אתה נהיה מקדש. המטרה של בית המקדש זה שכנתי בתוכם, שהאדם, בתוך הוא כותב בסוף ספר נצח ישראל. שהאדם הוא המקדש, הוא נהיה מישהו אחר.
מזה שעבר למקדש...
הנה, הכהנים באים, הדיאל, לא כהנים ישראלים, אוכלים קורבנות, תאכל, 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 וכמה שיותר תאכל יותר טוב. מה זאת אומרת? יכול להיות. כן, אתה נהיה יותר קדוש. כהנים אוכלים בעלי בתחום, מה זה תורה קודם? זאת אומרת שבית המקדש זה חידוש בעולם החומר. אז אמרנו ששתי סיבות גרמו לירושלים להיחרב, נכון? מותרות הגוף וטעות ברוח. אז זה או הפרש או הבורגרת של רבי צדוק. זאת אומרת שארץ ישראל בית המקדש יש שתי מטרות. ארץ ישראל באה לבנות בנו גוף שהוא לא רק שהוא לא מפריע, הוא עוזר. כמו רבי צדוק, שהגוף שלו לא הפריע לו, הוא עזר לו. הגורגרת שהוא מצץ עזרה לו להתפלל, היא לא הפריעה לו, הייתה שותפה להתעלות הרוחנית שלו. בית המקדש יש מלא זהב בכסף, המון מלא זהב. הזהב הזה הוא לא חומר שמפריע, זה חומר, זה חומר שהוא כולו רוח, כולו קודש, זה חומר קדוש. זה לא רק חומר שעוזר לרוח. כלי שרת הוא קדוש, הוא לא רק עוזר, הוא קודש, הוא מלא קדושה. זה חומר אחר. אז היא עשירה מאוד, כן? והשאלה היא איך אנחנו תופסים את החומריות ואיך אנחנו תופסים את הרוחניות. היה לנו פוטנציאל, ארץ ישראל והמקדש עמדו מולנו, והיה לנו פוטנציאל לבנות חומר שתורם לרוחניות, רוחניות שעולה למעלה כי יש לה רוח גבית, הר, והיה לנו אפשרות לבנות חומריות תאורה וקדושה. עם ישראל לא ניצל את ההזדמנות, ולכן שצריך לשקף מה זה החמצת ההזדמנות, זה ללכת בצועה ולמות מהריח של רבי צדוק. זאת אומרת שפספסתם את הרוח, פספסתם את החומר, לא ניצלתם את ההזדמנות שניתנה לכם. הביאו לכם הר ולבנון, תעשו עם זה משהו, לא מצליחים. את החומר, במקום שהוא יהיה חומר קדוש, תפיר לכמויות של זהב וכסף ומותרות ולא לכם שום דבר, זה הפוך מבית מקדש. אז בית מקדש נחרב. במקום שאתם תשתמשו בארץ בשביל להתעלות ברוח כמו רבי צדוק, כלום, לא מוסר, לא ריח, קצת ריח, קצת נשמה, אתם מתעלפים ומתים, לא רוצים שום תפילות ושום רוחניות. נבוא מחדש של הארץ ולחפש בה את הנבואה ולחפש בה את קדושת החומר, לחפש בארץ את הנבואה ולחפש בארץ את קדושת החומר, זה הכיוון. מה זה אפשר? בשביל זה באנו, רק בשביל זה באנו, אחרת יש מקומות שקטים. באנו לפה כי פה אפשר להתנבא ופה אפשר לחיות חיי חומר בקדושה, אחרת באמת אין מה לחפש. נכון? זה באנו לארץ בשביל להתנבא. הרב קוק כותב באורות שאם עם ישראל לא מלא רוח קודש ונבואה, זה מום ומחלה. מחלה. ולכן אנחנו באים לארץ ישראל, כי זה רוצים לרפא את המחלה. רוצים להיות נביאים, כי היא קדושת הגוף.
או הרפוק הייתה איזושהי מחלה, איזשהו
מום. ולכן מה? מה? זה, אני צריך להתקדם. אני רואה שיש פה שתי נושאים, שתי סוגיות בארץ ובמקדש, הרוח והחומר. ההר, כן, יש פה חומר שעוזר לעלות, ויש פה חומר שהוא לא חומר, שהוא לא, הוא לא, הוא קודש, הוא כולו קודש. אז היה פוטנציאל, היה אפשר למרבים מותרות גשמיים, זהב וכסף, אבל לא מנותק מהקודש. אז זה פספוס של מדרגת המקדש, זאת אומרת שאתם לא שייכים למדרגת המקדש. אבל אני חושב שיש חידוש יותר גדול. יש חידוש שהחומר עוזר לי להתקדם מבחינה רוחנית. יש חידוש עוד יותר גדול, שהחומר הוא רוחני. נכון שהוא עוזר לי להתקדם מבחינה רוחנית, אבל הוא רוח. הוא קודש.
זה
בית מקדש.
זה הפרט
המקר? כן. החמצה ענקית. יש לה מלא כסף וזהב. במקום שזה יהיה מקדש, קודש, לירושלים, קודש. הכסף וזהב של ירושלים. מה הכל נפתח? רפש. רפש. מה זה רפש? בעצם זה סתם מותרות.
או
אדם מצדוק,
אבל
לא פספס לדעתי. מצדוק, אבל הוא היה יחיד. דבר שרבי יוחנן רוצה להציג. תן לי רפואה לרבי צדוק. לא חשוב.
הרב נתן גם עוד הסבר על זה למערה קודם, לשתי השיטות עם הסיפור של מרתה בקדת.
הגמרא לא אמר שתי שיטות. אחד זה שתי סיבות, אחד זה שתי כלי גיבור.
אז אפשר להסביר את השתי.
זאת אומרת, אתה יכול להגיד שהסיבה היא חומריות לא נכונה, או טעות ברוח, אתה יכול להגיד שזה מתבטא שם. המקום ששם אתה תראה את הירידה זה בחומר, תראה את הירידה ברוח.
מה ההבדל?
האם זה הסיבה או השיקוף? איך זה בא לידי ביטוי? או תוצאה לידי? סיבה או תוצאה?
יכול רבי צדוק הוא לא דוגמה כמו בית המקדש. בית המקדש יש דוגמה של חומר שהוא
נכון. נכון, אמרנו, זה כארץ ישראל.
לא,
כמו ארץ ישראל.
אבל רבי צדוק הוא רוחני, הגוף שלו נהרס. צריך לבקש עליו רפואה, צריך לדעת. בית המקדש החומר לא נהרס מעצם הרוחני.
לכן אמרתי, הוא לא מבטא את קדושת הגוף. הוא מבטא את ההתמסרות לרוח. הכל בשביל הרוח. נכרח למעלתו של בית המקדש, אין ראוי שיפול לבנון רק ביד מלך. למה זה קשור למלך? גם המלך הוא נבדל משאר העם. דבר זה ידוע, כי המלך הוא נבדל מכל העם, ולכך ואין צריכים לזה ביור. לכך היו מלכים נמשכים בשמן המשחה, שהוא קדוש. כלל הדבר כי ישים לו כי הלבנון שבית המקדש נבדל במעלתו, אי אפשר שיפול גם ביד מלך נבדל מהכל, או שבית המקדש נבדל מהכל, תכחתי והלבנון באדיר יקר. בית המקדש הוא מבחינת מלך. ומה זה מלך? מלך זה מישהו שהוא צריך להיות שונה לגמרי בכל צורת ההסתכלות שלו מהשאר העם. אם המלך מסתכל על העולם כמו שהעם מסתכל, הוא לא מפוזן שום מהבדל בינו לבינם. התפקיד של המלך זה לראות את המציאות אחרת לגמרי. שונה לגמרי לגמרי לגמרי. ואז הוא מצליח להרים את העם במקום אחר. הוא לא רואה כמו כולם, הוא רואה משהו אחר, הפוך, בדיוק. מה שאף אחד לא רואה בכלל. לכן המלכים היו מושכים אותם בשמן קודש, שמן על הראש. זה שמן, זה משהו שמעל הראש. צורת חשיבה מופשטת, גבוהה, עליונה, קדושה.
על מלך זה משהו שדריג לגוף הבסיסי.
לא, זה לא התפקיד של מלך. פרשת שבוע, נכון? קראנו פרשת שופטים, מה התפקיד של המלך? לא ירבה, לא ירבה, מה התפקיד שלו? לקרוא עם ספר תורה ולראה את השם. מה התפקיד של המלך? להיות כל הזמן בחזון, בחזון. יש החזון. מציב חזון. לעשות, הרבה אנשים יודעים לעשות. יש הרבה פקידים ומנכ"לים ומארגנים, יש הרבה. חזון צריך זה להיות אדם שמסתכל כמה מטרים מעל כולם. חזון של מדינה, של עם, זה לא תפקיד של כהן גדול. להציב חזון לאומה, מסתכל כמה, מסתכל לעבר ולהגיד, אני רואה 100 שנה קדימה, 50 שנה. מה נכון לעם? זה ראייה ארוכת טווח, זה ראייה מופשטת. לא לראות מה עכשיו צריך. אזרחים, כל אזרח רואה מה טוב לי, מה אני צריך, מה... גם שרים, כל רעת שר את הלשכה שלו ואת תחום האחריות שלו. המלך צריך לראות משהו אחר, מה טובת האומה, לאיפה האומה הצועדת, מה האתגרים שלה, מי...
מלך צריך לישון עם הוליך?
הוליך, בוודאי. זה חזון, הוא חייב להיות בנוי אחרת, שיקולים אחרים, סברות אחרות, צריך להיות בנוי בצורה שונה. כשאדם היה מגיע לבית המקדש, הוא היה נהיה מלך. פתאום מסתכל על הכל אחר, הכל משתנה, כל החוקים, הכל נראה אחר. עיר מלוכה, מקדש מלך. כשבית המקדש נפל, מה נפל לנו בעצם? צורת ההסתכלות שלנו נפל. המבט שלנו נפל. למה הוא נפל? כי מבט אחר ניצח. המבט של אומות העולם ניצח. המבט של המלך של אומות העולם ניצח. זה הסיבה שבית המקדש נפל. ההסתכלות שלנו התמוטטה כי, או מה שזה אומר, שהסתכלות אחרת הגיעה עכשיו מובילה את העולם. כשבית המקדש נחרב, המשמעות הכואבת המאוד בזה שעכשיו מישהו אחר מוליך, מבט אחר מוליך. הלבנון והדין יקרו. במקום שבית המקדש יהיה מקום שמזכך אותנו, מרומם אותנו להסתכלות אחרת, וכל החומר שלנו נראה אחרת, כל הכללים של החיים משתנים, לדאבוננו הרב, אנחנו לא זכינו לזה. אז מי מוליך אותנו? איזה חזון? איזה תפיסות עולם? איזה אידיאולוגיות? מלך זה אידיאולוגיה. אידיאולוגיות של עמים אחרים. זאת אומרת, הלבנון בדיוק ליפול, האידיאולוגיה, לצערנו הרב, שמנהיגה אותנו, היא לא האידיאולוגיה שלנו. היא גם של אומות העולם.
טוב, לזאת השאלה פה.